יש בה... טוב, אז פרשה מתחילה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, חצף ונחושת, פירוט של 15 דברים, תכלת והרגמה ותולעת שני ושש ועיזים, ואורות אילים מאודמים ואורות חשים ועצי שיטים, שמן למאור, בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים לעצות ולחושן, ועשו לי מקדש ושכנתי ותוכם. טוב, זה בעצם הציווי המרכזי לעשות, לבנות משכן, בני ישראל יבנו משכן לקדוש ברוך הוא. יש בעניין הזה של המשכן כמה וכמה נקודות. יש דבר ראשון, רמז יפה. למה בית הלוי אומר, למה שהולך פרשת משפטים, ואחר כך פרשת תרומה? זאת אומרת, סדר ספר שמות, הולך יציאת מצרים, קבלת התורה, מעמד הר סיני, ואחר כך אמור להיות המשכן, הקמת המשכן, שזה חלק מהבנייה של עם ישראל, נכון? יש ציוויים, דברים, זה יכול להיות אחר כך. אבל הציווי של משפטים, בדרך כלל איפה כל שאר הציוויים באזור, בסגנון משפטים, כל ההלכות האלה נמצאות, בספר דברים. שם זה נמצא עם כל הציוויים על הסדר. ופה נכנסתי למשפטים באמצע. אומר, אז יש מדרש באמת שאומר שמתן תורה מוקף בהלכות בין אדם לחברו לפניו, והלכות של משפטים ודינים, דברים שבין אדם לחברו אחריו. לפני מתן תורה יש לנו את הפרשה עם יתרו, נכון, את כל הדבר הגדול, את כל הדבר הקטן, ושפטו את העם בכל עת, עניין של דינים, ומיד אחרי מתן תורה יש עוד פעם עניין של דינים, פרשת משפטים, שזה כמו שתי שומרים שמלווים את המלכה. איך שמפרשים את המדרש הזה בדרך כלל, זה שאין קיום לדבר הגדול והנשגב של מתן תורה, אם אין לו ביצוע בשטח, בפרטים הקטנים. כן, אם אין לו סימוכים, אם אין לו תימוכים, אם אין לו דברים ש... הוא יורד לשטח לחיי היום-יום. רעיונות, אידיאליים, דברים נאצלים וגדולים, יש הרבה. אבל צריך גם להוריד אותם לרמת החיים. הדבר צריך להיות גם גדול, אבל גם נגיש. גם דבר שאפשר לחיות. בר ביצוע. והביצוע הוא המשפטים, משפטים לפני, משפטים אחרי. יש רמז יפה, בית הלוי אומר, בן אדם בא לתת תרומה. אבל הדבר ראשון צריך להיות משפטים. הדבר ראשון צריך לדעת אם הכסף הוא שלו או לא שלו. אם בן אדם שהוא לא ישר בנגעים המונות, אז אין שום ערך לתרומה שהוא בא לתת. איך אומר? הפסוק אומר, שימרו משפט ועשו צדקה. קודם כל שימרו משפט, ואחר כך עשו צדקה. דרך אגב, מה פשטות לשון הפסוק, שימרו משפט ועשו צדקה? שימרו משפט זה משהו שלי, שלי. משהו שלך, שלך. דבר ראשון, בוא נדע מה שייך לי, מה שייך לך. אחרי שאנחנו יודעים מה עיקר הדין, אז אפשר ללכת לפי משורת הדין. איך יש לי דוד ביין, אז הוא אומר שהוא תמיד נהנה לראות שאנשים באים לבית הדין, מפסידים, ואז הם אומרים, אז למה שהצד השני לא ילך לפנים משורת הדין? ורגע, אתה את שורת הדין עצמה אתה לא מוכן לקיים, אבל שהוא ילך לפנים משורת הדין. קודם כל אתה תקיים את שורת הדין, אחר כך נדבר אם הוא ילך לפנים משורת הדין. זה מאוד מאוד יפה שאני אלך, איך זה הולך? זה ממש ממש לא יפה. ראובן הולך, עושה משהו לא בסדר, הוא מנסה להתפטר מעונש מה הוא רוצה, לוקח את שמעון, מעמיד אותו במקומו, הנה, תחטוף אתה את כל האש במקומי. טוב, ואז שמעון מנסה ככה להתחמק, לברוח ולתת לראובן לספוג את האש. ראובן אומר לו, לא יעשה, אתה מנסה להזיז את עצמך ושאני אספוג את האש במקומך? סליחה, מה אתה עושה? אתה על דבר שעשית לא מוכן לשלם מחיר, ואני על דבר שאני לא עשיתי אני אמור לשלם את המחיר. אז דבר ראשון, אתה רוצה לתת תרומה? יפה מאוד. דבר ראשון, משפטים. דבר ראשון, שזה יהיה שלך. אחר כך אתה יכול לתת תרומה. איך אומרים, מישהו סיפר לי פעם על אחד, אני לא יודע, הוא מגדיר את זה כמעשה צדקות, פלוני הלך וחיתן את הבת שלו עם מישהו שהיה במצב רוחני גרוע, בשביל שהוא ישתפר, בשביל לעודד את אותו בן אדם. והוא כאילו אומר זאת מסירות נפש. דבר ראשון, אני לא יודע, יכול להיות שזה מעשה טוב, אנחנו רואים במדרש, שהמדרש יש לו ביקורת כביכול על יעקב אבינו, למה הוא לא נתן את דינה לעשיו, שעשיו יחזור בתשובה. אבל להגדיר את זה כמסירות נפש, אז יהיה לך מסירות נפש של מי? האבא מוסר את הנפש של ביתו. אז אם הבת מחליט למסור את הנפש שלה, זה יפה מאוד, מאוד, מאוד נעצל, מאוד גדול. אבל כשמישהו מחליט למסור נפש של מישהו אחר, אני לא כל כך בטוח שזה מעשה גדול. יכול להיות שיש את החלק שלו, אם הבת רוצה, והוא מבצע לכבוד שלו, זה יכול להיות. אבל כשהוא מוסר מסירות נפש יפה מאוד, אבל נפש של מי? כן, זה עוד נושא. נכון. הגמרא עצמה אומרת שהמעשה הזה הוא מעשה שאסור לעשות. והגמרא אומרת גם כן שזה נעשה כעונש, שאדם מגיע למצב שהוא מוכר את ביתו, מי שלוש אומר שביעי, סופו שהוא מוכר את ביתו, סופו. זאת אומרת, המעשה של מכירת הבת, זה, בוא נגיד ככה, זה קיים בחוק, זאת אפשרות, אחת מהזכויות של האבא על הבת שהוא יכול למכור אותה. התורה ממליצה על המעשה הזה? ממש לא. ממש לא. התורה אומרת שאדם שהגיע לביצוע של מעשה כזה זה עונש. אבל אין אפשרות להתנהל מזה שזו זכות לגיטימית של האבא בבת שלו. זו זכות שמי שמשתמש בזכות הזאת הוא אדם נבזה. כמו שאדם יכול לקחת קידושים. בוא נגיד על... אז הגמרא... כן, השנייה. הגמרא אומרת גם עוד דבר. בוא ניקח זכות שהיא יותר מתונה, כן? זה שאדם יכול לקדש את ביתו. לא למכור אותה לאמה, אלא לקדש את ביתו. הגמרא אומרת שאסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה. עד שתגדיל ותאמר, בפלוני אני רוצה. יפה. זאת אומרת ככה, מזכויות האבא על ביתו, יש לו את הזכות גם לקדש את ביתו למי שהוא רוצה. יש לו את הזכות הזאת. האם הוא צריך להשתמש בזכות הזאת? לא. לא כל זכות שהתורה נתנה לאבא הוא צריך להשתמש בה. נכון? עכשיו, למה באמת התורה נתנה כזאת זכות? זה, אני לא יודע, לא ראיתי אף ספר שמדבר על זה, טעמי המצוות. מה שאני חושב, הרמה בשולחן ערוך אבן העזר, מדבר על מה שהיה מקובל בזמנם, שהיו מחתנים גם בנים וגם בנות בגיל לפני בר מצווה. היו אז קוראים, היה ביטוי ביידיש שהיו קוראים לחתנים האלה חול המועד. למה חול המועד? בגלל שאצל אשכנזים הרי לא לובשים טלית עד החתונה. ובדרך כלל יש בחור לובש תפילין ולא טלית. עכשיו, בחול המועד לא מניחים תפילין, אז הולכים עם טלית בלי תפילין. החתנים האלה, שהיו לפני בר מצווה, אז היו הולכים עם טלית בלי תפילין. אז היו קוראים להם חול המועד. טוב, בכל אופן, אז זו תופעה מוכרת בעם ישראל. הרמ"א אומר, הרי מבחינה הלכתית, ילד לא יכול לקדש עד שהוא בן 13. שנייה. אז הוא אומר, הרמ"א אומר סיבה, הוא אומר הסיבה שלו, הוא אומר שהזמנים קשים, אנחנו לא יודעים מה ילד יום, ואי אפשר לדעת, אני מדבר, הרמ"א חי לפני 450 שנה, אנחנו לא יודעים מה ילד יום, ואי אפשר לדעת אם מחר יהיה גירוש, יהיה דבר, אנחנו נזוז ממקום למקום, ברגע שיש לך אפשרות לחתן את הילדים, תחתן אותם. למרות שהם מאוד מאוד צעירים. זו הייתה גישה, כאילו, אני לא רוצה להיכנס לכל מיני תיאוריות, אבל לשרוד ולהקים את הדורות הבאים, לחתן אותם בגיל מאוד צעיר, כי אתה לא יודע כמה זמן יהיה לך לעשות את זה. נכון. ילדות. ולכן הם מחתנים אותם בגיל צעיר. יפה. אז בפועל... בפועל, זה מה שקרה גם בארצות אשכנז, רק עם הזמנים, כשהמצב קצת נרגע מבחינת הרדיפות, אז זאת, גיל הניצוי מתאחר, ועמד על גיל יותר נורמלי. אבל בשלב מסוים, זה מה שעשו, פשוט, יש עכשיו אפשרות לתת נדוניה, לחתן אותם, בוא נעשה את זה. והרמ"א כותב, לכן נהגו בזמנו, לחתן ילדים ממש בגילי 12, 9, ממש בגילים מאוד מאוד צעירים. טוב, זה באמת נושא בפני עצמו, ויכול להיות שגם משם נובעת הזכות. לא חובה ולא מצווה ואפילו איסור, אבל הזכות התיאורטית, הלכתית, לבן אדם למכור את ביתו. לצאת לביטחון במידה מסוימת. לא, כי אתה רואה שעשו את זה גם בבנים. עשו את זה גם בבנים. בבנים בעצם אין את הזכות הזאת. יחיתו אותם בנים ובנות. טוב, בכל אופן, נחזור לענייננו. אז יש שהוא אומר, שימרו משפט, אומר הבית הלוי, ועשו צדקה. קודם כל, שימרו משפט. אדם שצריך להיות הכל מדויק, הכסף שלך על פי דין. אחרי שאתה יודע שזה כסף שלך על פי דין, אז לעשות צדקה, אז אתה יכול לעשות צדקה עם הכסף הזה. איך מספרים סיפור שפעם מישהו הגיע לאדמור, ורצה לנדב כסף. אבל אותו בן אדם היה חייב כסף לאנשים. אמר לו הרב, כתוב בפסוק, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם. קודם כל תפרע את הפרעות, תפרע את החובות שלך. אחר כך תבוא להתנדב, ולתת מדברות. כל זמן שאתה חובות של אנשים, אתה לוקח מהם ותורם לי, זה לא לעניין. יש והשיג אחור, פסוק בישעיהו נ"ט. והשיג והושג אחור משפט, וצדקה מרחוק תעמוד. נסביר הבית הלוי, והושג אחור משפט, כאשר המשפט נסוג אחור, זאת אומרת אין משפט שהוא קיום הדין, וצדקה מרחוק תעמוד. אין להם זכות של צדקה. זכות של צדקה היא כשבן אדם נותן מכסף שלו ששייך לו על פי דין, שהוא הולך וגונב מאחרים ומכסה את המצפון שלו על ידי שהוא עושה מזה צדקה, אין שום זכות של צדקה במקרה הזה. זה צדקה מרחוק תעמוד. ישעיהו נ"ט, פסוק י"ד, זה הושג אחור משפט וצדקה מרחוק תעמוד. יש ועוד נפלא של רב חיים שמואלביץ, באחד מהשיחים של פרשת דוד ובת שבע, יש לנו את הסיפור עם אוריה החיתי. נכון? שדוד המלך שלח את אוריה החיתי אל פני המלחמה החזקה את בני עמו, ואז הוא נפל בקרב. ואז הגיע נתן הנביא, נתן החוזה אל דוד, וממשל הידוע של כבשת הרש, אומר לו, היו שני אנשים בעיר, אחד עשיר, אחד רש, אני, העשיר היו לו עצון ובקר והכל בשפע, ולעני לא הייתה לו כאילו כבשה אחת קטנה. ואז הגיע הלך, כן, הלך, אורח, איש, כמו שהוא משנה את השמות של היתר הרע, לעיר, והאיש העשיר לקח את כבשת הרש, ונתן להלך, ויעש לאיש הבא אליו. ואז הוא שואל את דוד, מה דינו של אותו עשיר שגנב את כבשת הרש? אומר לו דוד המלך, בן מוות האיש הזה. אז אומר לו את האיש הזה, אבל אני רוצה דבר ראשון לעמוד על בן מוות האיש הזה. למה? איפה כתוב בתורה שאדם שגונב כבש חייב מוות? בגלל שזה כבשת הרש? מה, בגלל הרגש שמתערב בסיפור הזה? מה? לא, איך דוד המלך חושב הרי שהוא פוסק סיפור הלכה, נכון? זה היה הטעיה שנתן הנביא בעצם שואל אותו את השאלה בצורה שהוא יחשוב שזה מדובר על הלכה. שואל אותו, מה הלכה, מה אתה בתור מלך שיושב ועושה דין ומשפט לכל עמו, מה אתה עושה במצב שהוא גנב את כבשה? גנב כבשה, חייב מוות. מאיפה הפסיקה הזאת? מה? שמישהו גנב את כבשת הרש? את הסיפור של המקרה הזה יש לנו מול העיניים. כי זה בדיוק מה שנתן הנביא אומר לו. הסיפור של נתן הנביא אומר לו, בדיוק על זה הוא פוסק. והוא אומר, בן מוות האיש הזה. אז יש באמת, רב חיים שמואלביץ רוצה לומר כך. הוא אומר, אדם חי מזה, אדם, יש לו זכות קיום בעולם ברגע שהוא עושה חסד. עולם חסד ייבנה, כל קיום העולם זה בן אדם שעושה חסד, ומוכן לתת משלו לאחרים, הוא לתת זמן, לתת כוח, לתת כסף, לתת לאחרים. אדם שהוא לא נותן אף פעם, הוא בן מוות. זאת אומרת, לא אולי במובן של לתת לו עונש מוות בתור בית דין, אבל הוא בן מוות. כי החיים בעולם, חיים זה נתינה. טוב, אומר האדם הזה, מה הוא עושה? הוא לא מוכן לתת משלו כלום. אפילו אם יש פה איזה הלך שצריך לתת לו משהו, ייתן לו של מישהו אחר. ייתן לו אפילו של העני, אבל הוא משל עצמו לא נותן. אדם כזה שלא מוכן לוותר על משהו משלו כלום, אדם כזה הוא בן מוות האיש הזה. יש מלווים בריבית, כן? מלווה בריבית, לא קם בתחיית המתים, כך אומרת הגמרא בממציע. למה באמת? חסר עבירות חמורות יותר מריבית. יש עוד הרבה עבירות. יש חילול שבת, לא תרצח, לא תנאף. חסר לך עבירות? למה דווקא העבירה הזאת, עבודה זרה, העבירה הזאת של מלווה בריבית, דווקא הוא לא קם בהקמרא? אם אנחנו חוזרים לעיקרון הזה, זאת הדבר, עולם חסד ייבנה. מה זה האדם שמלווה בריבית? אצלו אין שום דבר שהוא נותן למישהו אחר בחינם. שהוא עושה טובה למישהו אחר. אם הוא עושה טובה למישהו אחר, מה התמורה שאני מרוויח? הוא לא מוכן להלוות למישהו אחר בלי ריבית. הוא חייב, מה אני מרוויח? הוא חי בשביל עצמו, ורק בשביל עצמו, וכל העולם משרתים של האדם הזה, ואדם שלא מוכן לצאת לאחרים, אין לו סיבה לחיות. אז גם בתחילת המתים הוא לא יחיה. טוב, זה באמת, אולי קצת יצאנו מהעניין, אבל יש פה עוד ויקחו לי תרומה. יש פה דבר מאוד מעניין, מהלך של הנפש החיים, על כל העניין של המשכן. זה בשער א', פרק ד', הוא בא להגיד מה זה איש ישראל, מה זה יהודי. הוא אומר שאדם לא יאמר בליבו חס ושלום, מה אני ומה כוחי לפעול ומה עשי השפלים, שום עניין בעולם. שיבין וידע, ויקבע במחשבות ליבו. יקבע במחשבות, שכל פרטי מעשיו ודיבוריו, ומחשבותיו, כן? שלוש רבדים, כל הפרטים שלהם, בכל עת ורגע, לא התעבידו, לא נעבדו חס ושלום. ומה רבו מעשיו של האדם, ומאוד גדלו ורמו, הם מאוד מאוד גדולים, שכל אחת עולה כפי שורשה, כפי שורש הפעולה, היא עולה לפעול פעולתה בגבהי מרומים, בעולמות וצחצחות האורות העליונים. זה לשון הנפש החיים. אדם בכל כל פעולה שהוא עושה, הוא יוצר דברים גדולים מאוד. אדם שלא ימעט בכוח שלו, עכשיו מה אני עושה, איפה? ההפך, כל פעולה, כל מחשבה וכל דיבור פועלת המון. אומר שזה גם הכוונה של חז"ל שבפרקי אבות, דמה למעלה מנחה. אז הוא אומר, רוצה לומר, אפילו שאתה לא רואה בעיניים את כל הדברים הנוראים שנעשים על ידי מעשיך, אבל תדע נאמנה, כי כל מה שנעשה למעלה בעולמות העליונים גבוהי גבוהים, הכל ממך הוא. דמה למעלה, ממך. על פי מעשיך, לאן נוטים? על פי הם יצאו ועל פי הם יבואו. על פי המעשים של האדם. מה? יפה מאוד, אז האמת היא שהתחלנו פשוט משער ד' יותר רגע חיים, שזה צריך ללמוד את שער א', שער א' ונפש החיים, שער א', פרק א', שם הוא מסביר שכל, אנחנו רואים שבצלם אלוקים ברא אותו, אדם נברא בצלם אלוקים, אז הוא אומר, מה זה צלם אלוקים? מה זה דמות? כאילו, מה דמות הערכון לו? איך אפשר להגיד? אז הוא אומר שכמו שהפסוק אומר, דוד המלך אומר על עצמו, דמיתי לקעת מדבר, אני דומה כמו קעת מדבר, כמו קעה, סוג של ציפור שנמצאת במדבר. אמר, אז מה, נהיה לו חרטום וכנפיים, והוא התחיל לעוף? מה דוד המלך מתכוון? הוא מתכוון שבפרט מסוים, בזה שאני בודד, אני דומה לקעת מדבר שהיא עוף בודד. זאת אומרת, כשאנחנו רואים שהוא דומה, כמובן לא דומה בכל הפרטים וכל הדברים, אלא פרט מסוים, התנהגות מסוימת, דבר מסוים, הוא בודד, הוא בודד. אבל גם כשאדם נברא בצלם אלוקים, הדמה לעליון, הוא דומה לקדוש ברוך הוא, במה הוא דומה? בפרט אחד. במה? אלוקים. מה זה אלוקים? יוצר ובורא עולמות. הוא אומר, כך גם האדם יוצר ובורא עולמות. אדם דומה לקדוש ברוך הוא בפרט הזה, שהוא יוצר בצלם אלוקים ברא אותו. יש לאדם כוח ליצור ולברוא עולמות. עכשיו, זה מה שמתחיל בפרק א', שהוא מסביר את זה באריכות, איך זה בדיוק עובד, ופה הוא מגיע לפרק ד', והוא מסביר את העניין של כוח האדם. אומר גם אם ניקח את בית המקדש, כן? אומר, מי החריב את בית המקדש? אנחנו נבוכדנצר וטיטוס. אומר, מה פתאום? נבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלה. כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים. הם לא שם בכלל. הם נמצאים פה בעולם. כן, הם לא יכולים לגוע שם בכלל במעשם, רק שבחטאינו נתמעט ופש כביכול כוח גבורה של מעלה, את מקדש השם טימאו כביכול המקדש העליון, ועל ידי כך היה הכוח לנבוכדנצר וטיטוס להחריב את המקדש של מטה. כמו, הנה הוא מזכיר את המדרש ואיך הרבה שהזכרת, כמך תחינה תחינה, כמך תחון תחנת, בית ערוס הרסת, בית שרוף שרפת. כי אבונותינו החריבו נווה מעלה, עולמות עליונים הקדושים, ואז הם החריבו רק נווה מטה. וזה אומר דוד המלך, יוודע כמזיא למעלה בסבך את קרדומות. הוא מבקש שיחשב כאילו נבוכדנצר הורס למעלה בשני מרומים. יוודע כמזיא למעלה, שיחשב לנבוכדנצר וציטוס, אין המלאכה נקראת אלא על שם גומרה. אלה שגמרו בעולם הזה, טיטוס ונבוכדנצר, שזה יחשב מעשה שלהם גם למעלה. יוודע כמביא למעלה בטווח את קרדומות. זאת אומרת, שיחשב להם. טוב, אומר, אבל הלב האדם, אומר מעם הקודש, הוא כולל בתבניתו כל הכוחות והעולמות כולם. כל הכוחות וכל העולמות כולם, ואומר שהמשכן והמקדש היו כוללים כל הכוחות והעולמות. כל הבתים והגנזכים והעליות והחדרים וכל כלי הקודש, כולם הם בדוגמה עליונה, צלם ודמות, תבנית העולמות הקדושים וסדרי פרקי המרכבה, וכמו שבאמת סידר אותם, סידרו את מה, איך אמור בדיוק להיראות המקדש, דוד ושמואל הרואה, הכל, כמו שכתוב בפסוק בדברי הימים, הכל דכתב מיד השם עליהם התקיל כל מלאכות התבנית. ובעצם הבריאה כנגד בריאת העולם, והאדם מעם הקודש, שהוא כולל, הוא בדיוק כנגד הקודש והמקדש העליון. הלב של האדם, אמצע הגוף, הוא כנגד בית קודש הקודשים. אבן שתייה, אמצע היישוב, כולל כל שורשי מקור הקדושות. ואז לכן יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. כי הלב של האדם זה כנגד קודש הקודשים. אז הוא מביא פה לשון הזוהר, שהזוהר אומר שכאשר ברא הקדוש ברוך הוא את אדם בעולם, הוא תיקן אותו בדיוק כמו הדוגמה העליונה, והוא נתן לו את הלב באמצע, שזה כנגד קודש הקודשים, וההיכל מקיף את קודש הקודשים, ששם השכינה והכפורת והקרובים והארון. טוב, הוא מסביר שם באמת איך הולכים כל הפרטים, ומאוד מעריך בזה. טוב, הוא אומר, ולכן מה קורה? ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, אומר הנפש החיים, וככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, את תבנית כל קהילה, וכן תעשו, אומרים חז"ל, וכן תעשו לדורות. וכן תעשו לדורות. מה הכוונה? וכן תעשו לדורות, אומר הנפש החיים, אל תחשבו שתכלית כוונתי היא עשיית המקדש החיצוני, אלא תדעו שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן וכל קהיליו, רק לרמז לכם שממנו תראו, וכן תעשו אתם את עצמכם, שתהיו אתם במעשיכם הרצויים כתבנית המשכן וקהיליו. כולם קדושים, ראויים ומוכנים לשרת את שכינתי בתוככם ממש. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לשלמה, אחרי שהוא אומר לבנות את המקדש, הבית הזה אשר אתה בונה, הוא רק, אם תלך בחוקותיי, ושכנתי בתוך עמי ישראל. לא שכנתי בתוך הבית הזה, ושכנתי בתוך עמי ישראל. השכינה היא בעם ישראל, והמקדש הוא אמצעי. הוא אומר, הנה, ודאי, כי עניין הקודש והמקדש, ושריית שכינתו יתברך, הוא האדם, שאם יתקדש עצמו כראוי, בקיום המצוות כולם, אז הוא עצמו המקדש ממש, ובתוכו השם יתברך שמו, כמו שכתוב, היכל השם, היכל השם הימה. ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד, זה לשון האלשיך. מה הוא מתכוון לפסוק הזה בירמיהו, היכל השם, היכל השם הימה? יש שם, הנביאי השקר היו מרגיעים את עם ישראל, ואומרים להם שאין לנו מה לדאוג, לא תבוא שום צרה, לא תבוא שום גלות, אנחנו מדברים במקדש ראשון, עם ישראל לעולם לא יזוזו מארץ ישראל. למה? מה יגן עלינו? היכל השם. היכל השם. וכל מי שהעיז לומר שצריך להיות ריאליים, וצריך להיות, איך הנביא ירמיהו אומר להם, אם יחטאו, אז קיבלנו הבטחה שאנחנו נסולק מהארץ. אז מה היה? הוא כופר בהיכל השם, הוא מבזה את היכל השם. מה היו קוראים? בדיוק, שהוא מבזה את היכל השם. למה? כי אם הוא מעיז להגיד שאולי, שלהיכל השם אין כוח להגן עלינו אם אנחנו חוטאים, אז הוא מבזה את היכל השם. אז זה הקריאה של נביאי השקר, היה היכל השם. הם כאילו דואגים לכבוד של היכל השם, והיכל השם, היכל השם. אומר להם הנביא ירמיהו, הם קוראים היכל השם, היכל השם? היכל השם הימה. הם עצמם היכל השם. בני ישראלים היכל השם, והיכל עצמו כמו שהוא עומד, הבית הזה, אין בו קדושה. הקדושה שלו היא ושכנתי בתוך בני ישראל. שבני ישראל ראויים לקדושה, אז לבית הזה יש גם קדושה. אבל אם בני ישראל מתרוקנים מהקדושה שלהם, אז איזה קדושה יש בבית? בדיוק, בדיוק. בני ישראל מעניקים לבית את הקדושה. יותר מזה, יש גם הרב הירש מסביר את זה בעריכות, שהגישה אז הייתה, הוא בעצם מקביל את זה לגישה של זמנו, שאז התחילה הרפורמה שהם נדבקו מהנצרות של יהדות של יום ראשון, או בעצם בהגבלה, יהדות של שבת. באים בשבת לבית כנסת, יוצאים מהבית כנסת, שוכחים לשבוע. באים עוד פעם בשבת. אבל לא חיים עם הקדוש ברוך הוא, לא חיים עם היהדות, עם התורה, אלא יש כזה, אתה יודע, אתה צריך לתת מס של פעם בשבוע להגיע, לבקר וללכת הלאה. והוא אומר, וזה הכוונה של היכל השם. הוא אומר, הנביאי השקר באים ומגדילים את היכל השם. הם הופכים אותו למרכז של היהדות. הוא אומר, ממש לא. היכל השם הוא להם, היכל השם הימה. האדם שחי עם הקדוש ברוך הוא זה העיקר, לחיות איתו בכל מקום, כל הזמן. יעקב קראו בית, בית אין זקים בית אלוקים, להעמיד 12 שבטי איכה, לחיות עם הקדוש ברוך הוא. כל בית יהודי הוא מקום להשראת השכינה, וכל אדם יהודי הוא מקדש שלם שנמצא. זה אומר, וזה שאמר השם יתברך ליחזקאל, אגד את בית ישראל את הבית, תגיד להם את התוכנית של הבית שהולך להיות, ויקלמו מהאבונותיהם. ואם נחלמו מכל אשר עשו, צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורותיו, ואת כל חוקותיו וכל צורותיו וכל תורותיו, הודע אותם וכתוב לעיניהם, וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם. יש פה משהו מאוד מעניין בפסוק הזה. בלי הביאור של הנפש החיים עד עכשיו, מה הקשר? הוא אומר, תגיד להם את תורת הבית, והם יתביישו מהעבירות שלהם, ותגיד להם בדיוק איך ייראה הבית, כל היציאות והכניסות, ואיך זה ייראה, ונשמרו את מה יש פה לשמור, מה יש פה לעשות, מה יש פה להיקלם מהבנותיהם בזה שהם שומעים איך הבית נראה. אז הוא אומר, כתרגומו, התרגום אומר שם, ואם יתקנאו מכל בעבדו, ואז הם יתחרטו ויקנאו לפני על כל מה שהם עשו במחזאון, כשהם יראו את תורת הבית. אז אומר שזה הנקודה הזאת, שאדם מתעורר להבין שבעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וכן תעשו ותעשו את עצמכם. יש פה נקודה מסוימת שחשבתי, יש הרי מחלוקת. מה היה, מתי נאמר הדיבור הזה של פרשת תרומת תצווה? האם זה נאמר לפני חטא העגל או אחרי חטא העגל? לכאורה, והקל פקודי ודאי נאמר אחרי חטא העגל, זה הציווי בפועל לעם ישראל. השאלה, אם הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה, היה לפני חטא העגל או אחרי? אחרי זה בעצם כפרה על חטא העגל. אבל לפני, מה המקום של להקים משכן? מה ש... אז משכן הרי כל כולו לכפרה על חטא העגל. אז יש כאלה שיש שרוצים לפרש, שהקדוש ברוך הוא ידע מראש שהם יחטאו, והוא כבר מכין להם את התיקון, אבל יש כל מיני ביאורים בראשונים, באחרונים. חשבתי שיכול להיות שגם לפני חטא העגל עדיין היה תפקיד בעולם. הרי כתוב, אני אמרתי, אלוקים אתם, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותונו כאחד עשר מן תיפול. בהתחלה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אמרתי אלוהים אתם, למה? שבני ישראל, כשאחרי מעמד הר סיני, הסתלק מהם היצר הרע, הסתלק מהם אותה ערבוביה של רע שהייתה, עוד מחטא אדם הראשון, ומי הוא כמו אדם הראשון לפני החטא? עכשיו, מה קרה בסוף? אחרי שחטאו בחטא העגל, אז הם איבדו את זה, אכן כאדם תמותו, כמו האדם הראשון שחטא שימות, גם אתם אותו דבר. אדם הראשון, לפני החטא, היה לו מה לתקן? ודאי שכן, והשווה יניחה הוא השם בגן עדן, לעובדה ולשומרה. לעבוד לעובדה במצוות עשה, במצוות עשה, מצוות עשה אחת הייתה לו, שמכל עץ הגן החול אוכל, ולשומרה, במצוות לא תעשה, מצוות לא תעשה שהייתה לו, שלא לאכול מעץ הדעת. עכשיו, זה היה לו ציווי, לאחד לעשות ואחד לא לעשות. זאת אומרת, הוא היה צריך בפעולה שלו להפוך את העולם למקום קדוש. זה היה תפקיד של האדם, לקדש את העולם. וזה היה התפקיד אז של האדם הראשון. הוא לא עשה את זה, ואז התערבב הרבה רע לתוך העולם, ועכשיו יש תפקיד לתקן אותו. כשבני ישראל נגמלו מהחטא אדם הראשון, כן? הם הגיעו למצב של תיקון, אני אמרתי אלוקים אתם. מה עכשיו? יש להם עדיין תפקיד, את התפקיד שהיה לאדם הראשון לפני החטא. זה לא שאין תפקיד כבר, זהו, הכל בסדר. יש עדיין את הפרט הזה. והפרט הזה יכול להיות שאז ציווי המשכן, כמו שנאמר פה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, דווקא כמו שהנפש החיים אומר. וכן תעשו זאת אומרת את עצמכם, וזה עיקר העבודה. ושכנתי בתוכם להפוך את לא רק משכן, מקום אחד קטן, מצומצם, שבו תהיה השראת השכינה, אלא כל העולם יהיה מקום להשראת השכינה. וזה היה התפקיד של בני ישראל כשהיה בציווי של פרשת תרומה, ושכנתי בתוכם, וכן תעשו את עצמכם. אחר כך, אחרי שהם חטאו, אז זה כבר נהיה מצב של משכן, מקום מצומצם, שרק בו יש את השראת השכינה. בכל אופן, אני רוצה רק לסיים את הדברים של הנפש החיים. הוא אומר שבעת אשר האדם חושב במחשבה לא תאורה, הוא אומר אז הוא הרבה יותר גרוע מציטוס. הוא אומר למה? כי ציטוס עשה את זה, מכניס זונה בבית קודשי הקודשים במקדש מטה. אבל כאשר אדם מישראל חוטא, כל חטא מעוון אשר כל איש ישראל מכניס בליבו חס ושלום אש זרה, בכעס, או שארת אבות רעות רחמנא ליצלן, הלא הוא ממש כעניין הכתוב, בית קודשינו ותפארתנו, אשר יללוך אבותינו, היה לשריפת אש. הרחמן יתברך, שמו יצילנו. ככה זה הלשון שלו. זאת אומרת שבן אדם, לחשוב על זה, זה הרבה יותר מאיטיטוס. כשאדם כועס, הוא מבעיר אש באיפה בלב שלו, שזה בבית קודש הקודשי. אבל זה מצד אחד, את אשר אשכון שם בתוך בני ישראל, ולא יתאמו עוד בני ישראל שהם קודשיים. ושכנתי בתוכם לעולם, ושכנתי בתוכם בתוך בני ישראל, כי כל פרט ופרט שאדם עושה יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה. יש פה בעל התורים, בואו נחזור קצת לפרשה, ויקחו לי תרומה, אומר הבעל התורים, שעשו לי מקום מקדש. אחד מחמישים שבהר הבית, כמו תרומה שהוא אחד מחמישים. אומר, למה? שהרי הר הבית היה 500 אמה על 500 אמה, נכון? הר הבית כתוב במשנה במידות, פרק ב' משנה א', הר הבית היה 500 אמה על 500 אמה. עכשיו, כמה היה המשכן? החצר של המשכן היה 100 אמה על 50 אמה, סוף הפרשה שלנו, נכון? 100 על 50. כמה זה 100 כפול 50? לא, בסך הכל, מטר מרובע? 5,000. כמה זה 500 כפול 500? אז יוצא ש... כן, כן, אז עוד פעם, שנייה. זה כל שטח אמות מרובעות שהיה בהר הבית, זה 250 אלף אמות. מתוכם, עכשיו לא מתוכם, במשכן היה 100... למה? 200... לא, אתה מדבר על מה? 250 אלף אמות. סך הכל, 500 כפול 500, 250 אלף אמות היו לך בהר הבית. עכשיו, המשכן עצמו היה 100 כפול 50, שזה אומר 5,000 אמות מרובעות היו במשכן. כמה זה? 2%. נכון? 250 אלף, אחוז אחד זה 2,500, 2% זה 5,000. 2% זה 5,000. אז הוא אומר, מקום החצר היה קופנון, שהוא 1 מ-50 של 500 על 500. אז הוא אומר, ויקחו לי תרומה. כמה זה תרומה? עין בינונית? 1 מ-50, 2%. הוא אומר, מקום המשכן היה 2% תרומה ממקום מהר הבית. מהשטח של הר הבית, 500 עמה על 500 עמה. שואל לך, אתה מסופר, שהרי על מה, מה הקשר בין שתי המקומות? זה המשכן וזה הר הבית. המשכן לא היה בהר הבית. המשכן היה במדבר, והר הבית בירושלים. אז הוא רוצה לחדש, יש לו כמה מהלכים לתרץ את זה כל שנה, חתם סופר הולך בשנים. קיבצו את זה יחד, אבל זה מפנקסים של כל שנה הוא כותב פנקס. אז קיבצו את זה לספר אחד, אחד השנים הוא כותב שם, חידוש גדול מאוד, הוא אומר שגם במדבר היו מפנים שטח של 500 אמה על 500 אמה, כמו הר הבית, וזה היה מחנה שכינה. מה? חוץ מהלוויים, עכשיו הוא אומר, מה היו עושים בשטח הזה? בתוך השטח הזה הם מקימים את המשכן, וכל אלה שהיו רוצים לפרוש, ואתה יודע, להתבודד ולהיות בשקוע בקדושה, היו נכנסים ל-500 אמה האלה. היה 500 אמה על 500 אמה, כמו הר הבית, גם במקדש. זה ממש דבר שמחודש מאוד, שהחתם סופר מחדש כאן בפרשה שלנו. עכשיו למעשה, הוא אומר שאם נעשה, הוא עושה חשבון הלאה. הוא אומר שאם נעשה חשבון, כמה היה, אמרנו, חצר המשכן סך הכל, 5,000 אמה. הוא אומר, כמה היה קודש הקודשים עצמו? קודש הקודשים עצמו היה 10 אמות, על 10 אמות, 100, 100 אמה. כמה זה 100 ביחס ל-5,000? עוד פעם 2%. אז זה ממשיך, זה מקביל. גם מקום קודש הקודשים בתוך חצר המשכן היה 2% תרומה מתוך השטח חצר המשכן. עכשיו הוא שואל, אבל... למה שתי אמות? למה 1 מ-50? הרי אנחנו יודעים שעין יפה 1 מ-40, נכון? לא 1 מ-50, עין בינונית 1 מ-50, ועין רעה 1 מ-60. זה 1 נקודה, וזה יוצא יותר. 2.5, 1 מ-50. עכשיו בוא נראה. בוא, נכון? 1 מ-40 זה 2.5. פשוט, בלי, גם כן, תעשו חשבון לבד. 3 פעמים 40, זה 120. 40 חלק ל-2, זאת אומרת, 100, 1 מ-40 זה 2.5. אז גישה מתמטית חדשה. אז 1 מ-40 זה 2.5. עכשיו הוא אומר, בואו נעשה חשבון. שטח, קודש הקודשים עצמו, היה 100 אמה. כמה היה גודל הארון? ה-200.5 אורכו, וה-100.5 רוחבו. הוא אומר, ה-200.5 אורכו, זה, שנייה, ה-200.5 אורכו זה בדיוק 2.5 מתוך 100, זה עין יפה, 1 מ-40. אבל הוא שואל, שאם ככה זה אמור להיות 2.5 על 1, לא 2.5 על 1.5, נכון? וכמה היה גודל הארון? ה-200.5 אורכו וה-100.5 רוחבו, אז זה יותר מדי. אז הוא אומר, זה מה שרשי אומר, שלמה היה הארון בחצאים? ללמד אותך שתלמיד חכם צריך להשפיל את עצמו, שכביכול הוא רק חצי. כלומר, כי בעיקרון זה היה אמור להיות רק 2.5 על 1. זה לא 2.5 על 1.5. אז זה אומר, זה, לכן רש"י אומר שם ש-2.5 על 1.5, זה בא ללמד אותנו, החצי הזה שנוסף פה, בא ללמד אותנו שתלמיד חכם לא יחזיק את עצמו שלם. זה דברי החתם סופר, והחדתי פה כמה מהדורות ביחד, אבל... אפילו תלמיד חכם. צודק. המערת ודאי לא, אבל אפילו תלמיד חכם. כן. דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה, מעט כל איש אשר תדבנו ליבו, מה זה? על הארון, זה המרכז. כן, 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 כן. שם היה גודל יותר גדול, נכון. נכון. האמת היא סתם, אני קצת לא... מעניין אותי לדעת, ברור שיש פה משהו. למה היחס הוא תמיד, באמת, זה יחס מעניין שחוזר על עצמו, כן? 2%, 2%, 1.50, 1.50, ואז פתאום המשקל עצמו, בתוך הארון הקודש, 1.40. מה הסוד בזה? איך זה עובד? אבל אני לא יודע בדיוק. אבל כנראה יש בזה משהו, צריך רק לדעת. כן, אז למה שם זה עולה ל-1.40? וגם מה זה היחס הזה? אז הוא אומר, יקחו לי תרומה, כמו תרומה. מה הסוד בזה? טוב. בכל אופן, ויקחו לי תרומה, מעט כל איש אשר יתבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מה זה ויקחו לי תרומה? למה זה נקרא ויקחו? שאלה מפורסמת וידועה, למה זה נקרא ויקחו לי תרומה? כן. שברי הלוחות. שם גם המידות לא שלמות, טוב. בגלל שברי לוחות. ויקחו לי תרומה, יש כמה מהלכים, מה זה ויקחו דווקא ולא ויתנו. אז יש ממראה של החפץ חיים, שהחפץ חיים אמר שצריך לוקחים טובים. אנשים שיתנו יש, אומר, אבל אנשים שיקחו אין מספיק, אומר, גדול המעשה יותר מן העושה. צריך אנשים שיתנדבו לקחת על עצמו את העול של לקחת. של לקחת ולבנות, באמת, לוקחים רציניים לשם שמיים, לא על הדרך יש אינטרסים וכל מיני דברים כאלה, באמת לוקחים טובים זה חסר. אומר, ולכן היתר הרע, אומר, הרבה יותר רווחי בשבילו להתלבש על לוקח. נותן, אומר כמה, לוקח ממאה אנשים. הוא יתלבש על אדם אחד שלא ייתן, אז יש לו אדם אחד. הוא יתלבש על הלוקח, אז הוא תפס ברשת שלו 100 אנשים שנותנים ללוקח הזה, הגבי הזה שהוא לוקח, ואז הוא לוקח את כולם, הוא תופס את כולם ברשת שלו. אומר, ויקחו לי תרומה, צריך גם שיהיה לוקחים טובים. יש באמת, הרב שחר היה אומר, שיש גמרא בסוכה, דף ממצאת עמוד ב', הגמרא אומרת, שמה תאמר כל הבא לקפוץ קופץ, מה הכוונה כל הבא לקפוץ קופץ? אומר רש"י, כל הבא לקפוץ, לתת צדקה לעניים הגונים, קופץ שבאמת יזדמן לו עניים הגונים לתת, להם צדקה מעודרת, תלמוד לומר, מה יקר חסדך? זה לא דבר קל לזכות לתת צדקה כעוגן. זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט. שמה תאמר כל הבא לקפוץ קופץ, תלמוד לומר, מה יקר חסדך? אז אומר הרב שך, אם ככה פשוט, ויקחו לתרומה, אדם שזוכה לתת תרומה באמת למשכן, הוא לקח לעצמו זכות עצומה. הוא קיבל זכות עצומה שלא לא כל כך קל להשיג אותה. זה לא כל הבא לקפוץ קופץ. יש סיפור יפה שהיה רב חיים סולובייצ'יק, היה תקופה שהוא היה ראש ישיבה בוולוז'ין, ועם בוולוז'ין. פעם אחת הוא נסע לסוף כסף, הוא הגיע לעיר אחת שהיו שם שני יהודים שהיו אחראים. אחד קראו לו רב ברוך זלדוביץ' והשני רב דובר פינס. היו שתי גבאים של ישיבת וולוז'ין שהם היו אחראים לאסוף את הכסף. טוב, הוא מגיע לרבר וזלדוביץ' הזה, מדופק את אור הבית, אומר, תשמע, אני צריך סכום גדול לטובת הישיבה. הרבר הזה אומר לו, בוא תישאר אצלי בבית, אני אארגן לך את הכסף. לקח יומיים, הוא מארגן לו חצי מהכסף, ואז הוא אומר, תחכה עוד כמה ימים, אני אארגן את החצי השני, לקח לו עוד כמה שבועות, ואז הוא מארגן לו את החצי השני של הכסף, ורב חיים שמח מאוד, חוזר לישיבה. כבר אחר כך מגיעים שתיהם לדין תורה. רב דובר פינס ורב ברוך זלדוביץ' באים לדין תורה. מה קרה? התברר שרב ברוך זלדוביץ' נתן את כל הכסף מעצמו. רב דובר פינס לא מסכים לזה. סליחה, אני גבאי בדיוק כמוהו. מה פתאום? הוא נותן את כל הכסף. אני רוצה לתת לפחות חצי. טוב, בדרך כלל בדין תורה כזה מסתדרים היום מאוד, אין הרבה בעיות. אבל גם לא צריך להגיע לסירוב. אבל שאל רב חיים סולובייצ'יק, שאל אותו, מה, תגיד, אם אתה ממילא נותן את כל הכסף, אז למה אתה צריך לחכות חודש כמעט בין הנתינה הראשונה לנתינה השנייה? הוא אומר לו, מה אתה חושב שכל כך קל לתת? לקח לי כמה ימים לשבור את עצמי עד שנתתי את החצי הראשון. היה זכר לי חודש עליהם לעבוד על עצמי, עד שהצלחתי לתת גם את החצי השני. אז הוא אומר, ויקחו לי תרומה, צריך לקחת. ככה מסביר זלמן זלורובסקין, עוניים לתורה. צריך לקחת, לקחת מעצמו ויקחו לי תרומה. אדם צריך להתגבר על עצמו, לקחת מעצמו, ואז הוא זוכה לתת. טוב, השם יעזור שנזכה באמת לתת כמו שצריך, ושנזכה, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, בבניין בית שלישי במרב ימינו, אמר, רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכה ישראל לפי כך ריבון היום תראו מצוי שנאמר, אני חופה את מעט יצוי, אדיר זוי רבי, אדיר. אמן.